ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות תמ"ם זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות לפני השורות הרחבות. אפשר גם לספור 22 שורות מסוף העמוד. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים ממול, כתבנו לוויה שילדה בנה פטור מחמישה סלעים. הגמרא תעסוק לברר ממי נתעברה שבגלל שהיא לוויה בנה פטור. הגמרא אמרה ואדרבה רבה, לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים. זאת אומרת שאין מצוות פדיון הבן. שואלת הגמרא דיאבר ממן, ממי היא נתעברה? הפס הכפוץ שאתם רואים מסמן שלבים לברר ממי נתעברה. אז יש פה אי לימה ועוד כמה שורות, אלא, ואחר כך עוד פעם הצעה. הצעה ראשונה, אי לימה דיאבר מכהן ומלוי, מה עירייה לוויה? למה צריכים להביא דוגמה של לוויה? אפילו ישראלית נמי, גם בת ישראל שהתחתנה עם כהן או לוי, יש פטור מפדיון הבן. וזה מובא בתחילת המסכת שלנו, שכהנים ולוויים הם פטורים מפדיון, מלפדות בנם. אלא דיאבר מישראל, הלוויה המדוברת התעברה מישראל. השאלה האם יש פטור? למשפחותם לבית אבותם כתיב, הייחוס של הילד הוא אחר האבא, והאבא הוא ישראל, וממילא לא יהיה פטור מפדיון הבן. אלא אמר רב פאפה, דיאבר מעובד כוכבים, ולא תימא ליבא דמאן דאמר אין מזהמין את הוולד, שגוי שמכניס להיריון אישה, אין קשר, אין כוונה, אין מזהמין את הוולד, סימן שאין שום קשר בין האבא הזה לוולד, ממילא נשאר רק כאן לוויה, ובכך היא פטורה מפדיון הבן. רש"י כותב, ולא תימא ליבא דמאן דאמר אין מזמין את הוולד, במסכת יבמות, דאיכא למאן דאמר עובד כוכבים הבא בית ישראל, הוולד כשר, דבשר אימי שדינא ליה, ומשום הכי פטור מחמש סלעים. ממשיך הגמרא, אלא אפילו למאן דאמר מזהמין את הוולד, במילים אחרות, יש איזו קשר עם הגוי, אפילו הכי, הוולד נקרא לוי פסול מקרי. זה לא לוי גמור, לא לוי, אבל הוא נחשב איזושהי קשר ללוויה, ובכך גם במקרה כזה פטור מפדיון הבן. כך רש"י אומר, ואית לי שמע דלוי, הוא פטור. אז אם נסכם, רב עדה ברבה אמר שלוויה שילדה, החידוש שלו שמדובר לפי רב פאפה בלוויה שהתעברה מגוי. הבן הזה כשהוא יגדל לא צריך לפדות את עצמו. עד כאן ראינו רב פאפה, והוא מסומן אצלנו בגמרות המסומנות בצורת בית. יש עוד דעה, מור ברי דרב יוסף, אתם רואים שהוא גם מסומן בצורת בית, אמר משמי דרבה לעולם דיאבר מישראל, הלוויה התעברה מישראל. ואז שאלנו למשפחתם והתעברותם, הוא ישראל ולכן כן חייב? לא. ושני התם בעניין חמש סלעים, הדין שונה, דיאמר קרא פטר רחם, בפ, פדיון הבן כתוב שפודים את הילד שיצא ראשון מהרחם. בפטר רחם אתה לא רחמנה ולא באבות. כעת אנחנו ממשיכים בנושא הזה, ובשוליים כתבנו כך. נושא המשך. ליאל כמר רב עדה ברבה דלוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים. וכמר רב פאפה דנתעברה מעקום. הגמרא מביאה משנתנו דגם בא קטני דלוויה וכהנת בנן פטורים. ואי נעמיד המשנה דיאבר מעקום כרב פאפה, לא יהיה מובן למה כהנת בנה פטור, ולכן קשה על רב פאפה. במילים אחרות, אנחנו נראה מקרה משותף בין מה שמובא במשנה בין ובין. זאת אומרת, תוך כדי לימוד המשנה הציטוט מובא פה. אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות הכל, כמה שורות טובות במסגרת. זה ציטוט ממשנתנו, ומוזכר בתוך כדי הלימוד לוויה שהיא דוגמה של בנה פטור מפדיון הבן. וגם אצל רב עדה ברבה דיבר על לוויה בנה פטור מחמש סלעים. ואם אנחנו נעמיד את המשנה כמו שרב פאפה העמיד את רב עדה ברבה, אנחנו נמצא את עצמנו בקשיים. תשימו לב שיש כעת קושיה ארוכה, ממשיך עד סוף העמוד. הגמרא, תנן, מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, נתגיירה מעוברת. מקרה שהיא ובעלה התגיירו בזמן שהיא הייתה מעוברת, נשתחררה מעוברת, ילדה היא וכהנת, וכאן היה תערובת או התבלבלות בין הילדים. אז היה אישה שאף פעם לא ילדה, והייתה גם כהנת שילדו, היא ולוויה, ואין ידוע איזו ולד של ישראל. היא ואישה שכבר ילדה, או דוגמה שאישה שהיא מבקרת אף פעם לא ילדה עם אישה שכבר ילדה, וכן מי שלא שעתה אחרי בעלה שלושה חודשים ונישאת וילדה, ואין ידוע אם בן תשעה, כלומר תשעה חודשי הריון לראשון, או בן שבעה לאחרון, בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. זאת אומרת, יש מצוות פדיון, פדיון הבן, אבל אין אפשרות לרשת, כי לא יודעים מי הוא האבא. בין הדוגמאות הייתה כהנת ולוויה, שכהנת ואישה מבקרת שהיא יולדת לידה ראשונה, תערובת ולדות, או היא אישה שלא ילדה ולוויה תערובת ולדות. מכלל אפשר לדייק מכאן, דכהנת ולוויה פטורים, הם עצמם פטורים מפדיון הבן, מחמש סלעים. זה שאנחנו אומרים שכהנת ולוויה פטורים, אנחנו רוצים לדעת דיאבר מימן, והמשולשים שאתם רואים הם שלבים כדי לברר כהנת ולוויה דיאבר מימן. אין למה דיאבר מכהן ולוי עם האבות. במקרים האלו הם היו כהנים או לוויים, יחי מי עיריה כהנת ולוויה. אפילו בית ישראל נמי לא צריכים להביא דוגמה שהיא כהנת או היא האישה לוויה, אפילו מי בית ישראל. עצם זה שהאבות הם כהנים או לוויים, זה פותר. אלא דיבר מעובד כוכבים. זה מזכיר את דבריו של רב פאפה. הגמרא שואלת על זה, כהנת פטורה? ולמען האמת, עד כאן עיקר הקושיה, כי אם כהנת התעברה מעובד כוכבים, אנחנו נוכיח בשורות הבאות שמסומנות אצלנו בסוגריים שזה פשוט לא יכול להיות. אי אפשר להעמיד את המשנה שכהנת בנה פטור בנסיבות שהיא התעברה מעובד כוכבים. ואם אנחנו רק נתייחס לכוכבית בשוליים, כתבנו סוגריים לשם דילוג. עד כאן עיקר השאלה. אחריהם באה תשובת הגמרא. בתוכם מובא ההסבר לתמיהה כהנת פטורה. אז אנחנו, לפני שנתקדם, אנחנו נדלג לעולם הדוגמה המדובר במשנה בקשר לכהנת. לעולם דיבר מכהן והיא בת ישראל. שאלנו מקודם, אם מדובר בנסיבות כאלו, אז למה לדבר על כהנת? אז הגמרא אומרת, באמת היא בת ישראל, ומה עיקר היא לה כהנת? זה בנה כהן. קוראים לה כהנת לא בגלל שהיא באמת בת כהן כמו שחשבנו, אלא בגלל שבנה כהן, כי אבא כהן, הבן ממילא כהן. ורשי בסוף העמוד, לעולם מתניתין דיעבר מכהן, אבל בת כהן דלא יעבר מכהן לא מפטרה, דלא אזלינן בת הרעם אלא בלוויה דיעבר מעובד כוכבים, כמו דבריו של רב פאפה. אז בסוף המהלך פה אנחנו רואים שנותנים תשובה ששומרת על דבריו של רב פאפה. נחזור כעת לקטע שבסוגריים. ניסינו או הקשינו האם מדובר במקרה ש עלתה לוויה וכהנת התעברו מעובד כוכבים, אז אם כן כהנת פטורה, איך היא הופכת להיות דוגמה של הפטור באותה תערובת ולדות? כעת הגמר בתוך הסוגריים, ואמר רב פאפה, אולי ראוי להדגיש שרב פאפה הוא השיטה שאנחנו מתמקדים בו, והנה הוא מופיע כאן. ואמר רב פאפה, בדיק לן רבה. רבה שם בדיקה, מבדק, מבחן. הוא שאל אותנו, כהנת שנתעברה מעובד כוכבים מהו? ואמינה לי, ואני אמרתי, אומר רב פאפה, לב היינו דרבה דבר רבה, דאמר לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים. אז אם אתה שואל על כהנת שנתעברה מעובד כוכבים, התשובה הוא כמו דין של רב עדה ברבה, שלוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים, ורב פאפה לשיטתו העמיד את זה שהיא התעברה מעובד כוכבים. ואמר לי רבה ענה, הכי אשתה, איך אתה משווה את המקרה של לוויה למקרה של כהנת? בשלמה לוויה שאמרת בנה פטור בקדושתה קיימה. דתניה, לוויה שנשבית או שנבלה בעילת זנות, נותנים לה מן המעשר ואוכלת. זה לגבי לוויה, ואם הייתה לה מגע עם גוי, זה לא פוגע בעניין קדושתה. עובדה שהיא ממשיכה לאכול מעשה ראשון שניתן ללווים. אלא כהנת, כיוון דאיבעלה לי, ברגע שכהנת נבעלת לגוי, הוויה זרה, היא מאבדת את קדושת הכהונה. ולמה יהי בנה פטור? רשי, הוויה לזרה, רשי לקראת סוף הקצרות, וכיוון דזרה היא בנה חייף בחמש סלעים, הלכך מתניתים נמי לא מצית מוקמת דבר מעובי כוכבים. המשנה שדיבר על כהנת בנה פטור, אי אפשר להעמיד אותו שהיא התעברה מגוי, כי במקרה כזה היא חייבת. נמשיך בגמרא. הניחה הדה כהנת בנה פטור למור בריד רב יוסף משמי דרבה תאמר דעבר מישראל, וכך הוא עמיד את רב עדה ליהל מוקי למשנה, מעמיד את המשנה בדעבר מישראל, ולכן היא לא נחשבת זרה אלא לרב פאפה שהוא העמיד את רב עדה בדבר מעקום במאי מוקים לה. איך הוא מעמיד את המשנה? למה בנה פטור? נחזור ולסכם עיקר הקושיה פה. לפי גישתו של רב פאפה, שהוא השווה בתשובתו לרבה בין המקרה של לוויה שילדה לכהנת שילדה, וכמו שבלוויה שילדה מדובר כמובן ילדה ותועה מחמש שלהם, ורב פאפה העמיד את דבריו של רב עדה ברבה שהתעברה מגוי, גם המקרה של כהנת שהתעברה מדובר בהתעברה מגוי. על זה רבה אומר, זה פשוט לא יכול להיות. מילא בעניין הלוויה שילדה אמרנו שהיא עדיין בקדושתה אם היא, למרות שהיא התעברה מגוי, אבל איך אתה מסביר אותה לשיטתך, איך אתה מסביר אותה משנה בקשר לכהנת שהתעברה מגוי? הגמרה עונה, אנחנו בשורה האחרונה, לעולם דיאבר מכהן והיא בת ישראל. המקרה של כהנת שנתעברה, מדובר בבת ישראל שהתעברה מכהן ובנה פטור, באמת, כי כהן פטור מפדיון הבן. ומה עיקר אלה כהנת? דבנה כהן. ורשי, ראינו רשי מוקדם יותר, נקרא אותה רשי עוד פעם. לעולם מתניתין דבר מכהן, שורה האחרונה ברשי, אבל בת כהן דלא יעבר מכהן, כלומר המקרה של בת כהן שהתעברה מגוי למשל, לא מפטרה דלא אזלינן בת הרעם, אלא בלוויה תעבר מעובי כוכבים. רק במקרה הזה, לוויה שהתעברה מעובי כוכבים, אז אנחנו הולכים אחר האם וקוראים לוולד ולד שקשור ללוויה ממילא פטור. אז יוצא שהמקרים של לוויה במשנה שהיא סימלה דוגמה של בנה פטור, והמקרה של כהנת שבנה פטור, שתי נסיבות שונות. הכהנת שמוזכרת במשנה היא בעצם בת ישראל שתעברה מכהן, ולוויה לפי רב פאפה מדובר בלוויה ממש שהתעברה מגוי. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, כהן שמת וניח בן חלל, דוגמה כהן שהתחתן עם גירושה ועוד ילד,
דדינו כישראל. מהו לפדות את עצמו? אם דינו כישראל, אז ישראל חייב בפדיון הבן. הצורת בית שרואים תחת כותרת מבנה, כתבנו שני קטעים המתייחסים לנושא הנ"ל. הגמרא, איתמה, כהן שמת וניח בן חלל, כפי שאמרנו, אותו כהן תחתן עם גרושה והבן דינו כישראל, ובכזה חייב בפדיון הבן. רב חיסדא אמר, הבן חייב לפדות את עצמו. רב בר רב אונה אמר, אין הבן חייב לפדות את עצמו. כל איכה דמת האב לאחר 30 יום. דכולי אלמה לא פליגי דאין הבן חייב לפדות את עצמו, שהרי זכה אביו היה כהן, בפדיונו. מה יעשה הכהן הזה? הוא יפריש 5 סלעים, ובתור כהן הוא חוזר וזוכה בהם. 5 סלעים כידוע ניתנו לכהן, וזה האבא הוא כהן. אז במקרה כזה שהאבא הזה מת אחר 30 יום של הולד של הילד, אז אין חיוב פדיון הבן. כי פליגי, איכה דמת האב בתוך 30 יום. הילד עוד לא הגיע ל-30 יום, מת האב, רב חיסדא אמר, הבן חייב לפדות את עצמו. דהא לא זכה אביו בפדיונו. לא הגיע לגיל פדיון בכלל, אז אי אפשר לדבר על כך שאבא זכה בכסף הזה. רבא בר אבונה אמר, אין הבן חייב לפדות את עצמו. דאמר לי, אותו חלל אומר לכהן שיבוא בעתיד ליטול 5 סלעים, עתינה מכוח גברה, אני בא, אומר הילד, אני בא מכוח גברה, אבי היה כהן, אתה לא מצית אשתי דינה בדי, לא היית יכול לדבר איתו בדין, להתווכח איתו בדין, הוא היה עצמו זוכה בו. תנן, נתגיירה מעוברת, ראינו במשנה, אישה שלא ילדה מעולם, התגיירה בזמן שהייתה מעוברת, בכור לכהן, זאת אומרת יש פדיון הבן. למה יש כאן פדיון הבן? למה צריכים לבדות אותו? למה שהילד הזה לא יכול להגיד למי שיבוא לגבות 5 סלעים, עתינה מכוח גברה, אני בא מכוח גוי, דלא מצי לשתי דינה בעדי. גוי לא היה חייב בפדיון הבן, זה לא מצוות שבע מצוות בני נוח. אז למה במשעים יש סברה כמו שהביע רבא בר אבונה, שאני בא מכוח אדם שלא היית יכול לנצח אותו, למה פה זה לא עובד? הגמונה שאני עובד כוכבים, דלת לחייס, לשון איחוס, רשי כותב קצת למעלה מפה, דלת לחייס לגבי ישראל, דלת לשום יחס, ואין זה בא מכוחו. הילד הזה לא נחשב בא מכוח הגוי, כי מדובר פה בגירות שקרה בין ההיריון ללידה, ובכך כקטן שנולד דמי. הוא נחשב קטן שנולד מחדש, בלי שום קשר לעבר. זה לגבי הריון מגוי, כפי שהזכרנו עכשיו, וזה שונה מהמקרה של רבא שדיבר בו רבא בר אבונה, שאבא היה כהן והאימא הייתה גרושה, הבן חלל, אבל האבא לא מנותק מהקשר לבן. איתמר, אמר רבי שמעון יסיניה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כהן שמת בתוך 30, האבא הזה מת בתוך 30 יום של הלידה של הבן, וניח בן חלל, אותו מקרה שמקודם, הבן חייב לפדות את עצמו, שלא זכה האב בפדיונו. זה כמו שיטת רב חיסדא שראינו מוקדם יותר. מת לאחר 30 יום, אין הבן חייב לפדות את עצמו, שזכה האב בפדיונו. וכן מי שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים, אנחנו במשנה אמרנו בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. כמו אולי לפני שנתקדם נשים לב לשוליים, כתבנו הנושא: אישה שלא שעתה שלושה חודשים ונשאה לשני והולידה אחרי שבעה חודשים, הולד אינו בכור לנחלה, מה דינו ליטול כפשוט? בסדר, פי שניים אין, כי אנחנו לא יכולים לזהות אם הילד הזה הוא הלידה הראשונה כלפי זה בן של אותו גבר שני, או הוא בן של הגבר שקדם. אבל משמע מכאן שהוא לא מקבל פי שניים, אבל הוא כן מקבל חלק כמו שאר הבנים. הגמרא שואלת, בכל לנחלה הוא דלא אבי כפשוט שקיל בתמיהה, הוא כן ייקח חלק בנחלה כפשוט, ומי איך הוא מקבל שום נחלה? לזר לגבי היי, אם הוא ילך לאלו הבנים של הראשון לקבל חלק איתם ולדחי, הם יכולים להגיד אתה לא אח שלנו, ולגבי היי ולדחי, הוא ילך לבנים של השני, של הבעל השני, והם ידחו אתה לא אח שלנו, אתה אח של הראשון. אז איך הוא מקבל בכלל שום נחלה? אמר רבי ירמיה, לא נצחה אלא לבא אחריו. מה שהמשנה מלמדת שייך לבא אחריו. והאחי כמר בכור לכהן, אותו אישה שלא שעתה והתחתנה עם גבר שני ועודה אחרי שבעה חודשים, הילד הזה הוא חייב בפדיון הבן, כי ממה נפשך הוא פטר רחם, האמא שלו לא ילדה מעולם. והבא אחריו אין בכור לנחלה. והילד שיוולד אחרי נקרא לזה הספק, הוא לא יקבל פי שניים, הוא יקבל חלק פשוט מהירושה של נקרא לזה האדון השני, אבל הוא לא יקבל חלק בכורה פי שניים, לא, כי קדם לו בספק. שאלה, ולכתבו הרשעה להדדי, למה שאותו ספק והבא אחריו לא יכתבו הרשעה שיאפשר גביית חלק בכורה ביניהם? רש"י כותב קצת למעלה מפה, ולכתבו הרשעה זה לזה, הספק והבא אחריו יכתוב אחד הרשעה לחברו על חלקו, וילך ויתבע הבכורה. ממה נפשך? אם אני בכור, תנו לי בשביל עצמי, ואם אחי בכור, תנו לי בשביל אחי. אתה או הספק או הבא אחריו הבי בכור, אז למה שלא יהיה אפשרות בין שניהם לגבות חלק הבכורה על ידי אותו שטר הרשעה, כמו שתיארנו, כמו שרשי תיאר? הגמרא עונה, ממשיכה בקושיה, וחיתם מה מנתין שלו בהרשעה. אם תגיד שהמשנה שלנו, המשנה כוונה המשנה הזו ומשניות הבאות, לא מדובר בהרשעה, המוקמין עלה כמנד בהרשעה, במשניות הבאות נראה שמעמידים את המשנה כן בהרשעה במקרה אחר, אבל העיקרון שאי אפשר לומר שהמשניות מדובר שלא בהרשאה. הגמרא עונה, מסיילי לרבי ינאי, דיאמר רבי ינאי, הוקרו ולבסוף נתערבו, כותבים הרשאה זה לזה. במקרה של ספק, אם בהתחלה הכירו הוולדות ולד זה של זה ולד זה של זה, ואחר כך התערבו, אז אפשר לכתוב הרשאה. לא הוקרו, אין כותבים הרשאה זה לזה. ובמקרה שלנו הספק לא הוכר מעולם, לא כאילו היה איזה מצב של ודאות ואחר כך נוצר ספק. במצב שלא הוכרו מעולם, אין כותבים הרשאה. רש"י ממול מסייל לרבי ינאי, דיאמר הוכרו לבסוף נתערבו, והוא מביא מקרה כגון שתי נשים של שני אנשים שהוכרו ולדותיהן ואחר כך נתערבו, ועכשיו כשהן באים כולן לרש דוחין אותן, אותן אחיהם לכל אחד אמרי לאו אחינו אתה. לספק האחים אומרים אתה לא שייך אלינו, כותבים הרשאה זה לזה, האחד לחברו על חלקו בנכסי אביו, ובעל ההרשאה בא אצל יורשי שני, אצל יורשי שני האבות, ואומר לכל אחד, אם אחיכם אני, תנו לי, ואם זה אחיכם, תנו לי חלקו, וכן לבני השני. אבל לא הוכרו מעולם, אין כותבים, ולא הייתה להם זכייה מעולם בנכסי אביו. ומתניתי נמי בעניין משנתנו, גם כן בדלא הוכרו מעולם, ומעולם לא נודע איזה בכור, ולא זכה אחד מהם בחזקת בכורה. רבי ינאי, הדין הזה של רבי ינאי בבבא בתרא ביש נוכלים, אז במקרה שלא היה הכרה במצב מעולם, אין כותבים הרשאה, ולכן זה מסביר למה למה חלק הבכורה לא ניתן לגבייה. המשנה, לפני שנתקדם למשנה, יש בשוליים נושא בכור לנחלה ולכהן, מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון במקרה של יוצא דופן והבא אחריו. המשנה, ואולי מיותר לציין שהמשנה פשוט המשך לכותרות שראינו בתחילת הפרק שלנו, במשנה הפותחת את הפרק. אי זהו בכור לנחלה ולכהן שהוזכר בתחילת הפרק, המפלת, וכמובן המקרה הכי פשוט הוא לא נושא בכלל שלנו, אנחנו מחפשים מה שנקרא חידוש, להגדיר ילד כבכור לנחלה ולכהן, וילד שהוא הלידה ראשונה של האמא והבן הראשון, והוא הבן הראשון שלה, ברור שזה בכור לנחלה ולכהן. אלא גם המקרים הבאים, המפלת שפיר מלא מים, שפיר זה אור העובר המתפתח, אבל הוא בשלב מאוד מוקדם, הוא לא נקרא שפיר מרוקם, ביטוי שראינו בעבר, אלא הוא מלא רק מים, מלא דם, או אותו שפיר, זה שוב פעם אור העובר שמלא דם, מלא גנינים, זה גוונים שונים. והמשנה תגיד עוד מעט שמי שנולד אחרי הדברים האלו הוא בכור גמור, אלו לא נחשבים פטר רחם. מה עוד? המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורומסים, והמפלת ליום 40, כלומר מיום 40, עד יום 40 שהיריון, כל הדברים האלו שיצאו מהאישה, הבא אחריהם בכור לנחלה ולכהן. שוב פעם,
הדברים שהזכרנו לא נחשבים פטר רחם, ולכן מי שבא אחריהם, ילד רגיל שנולד אחריהם, הוא בחור גמור גם לנחלה וגם לכהונה, לפדיון הבן. יוצא דופן והבא אחריו, שניהם אינן בחור, לא לנחלה ולא לכהן. זהו דעתו של התנא קמא. רבי שמעון אומר הראשון לנחלה. מי זה הראשון? היוצא דופן. והשני לחמש להם, יש פדיון. הגמרא, אנחנו נחזור לתנא קמא בעניין היוצא דופן. למה התנא קמא אומר אינו בכור, לא לנחלה ולא לכהן? למה? אז לגבי היוצא דופן, זו הילד הראשון, ראשון לנחלה לא. למה? כי כדי לקבל פי שניים, דהיינו זה הפירוש בכור לנחלה, כתוב וילדו לו בעינן, צריך מצב של לידה, זה משמע דרך לידה. הפסוק שמופיע בפרשת נחלת בכורות, הבאנו את הפסוק ממו בשוליים בגמרות המסומנות, ככה כתוב, נקרא ביחד, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, וילדו לו בנים אהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה. והפסוק ממשיך, פסוק י, אני מדלג פה לפסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. אז כדי לזכות לפי שניים צריך להיות במצב של וילדו, וילדו לו בעינה, ויוצא דופן הוא לא, הוא לא ממלא את הדרישה הזאת מאחר שזה יוצא דופן ולא דרך לידה. ועוד פעם, או שוב פעם, לעניין היוצא דופן, לחמש סלעים נמי לא, אין פדיון הבן על היוצא דופן, פטר רחם בעינן, הוא לא יצא, הוא לא פטר, הוא לא הראשון שיצא דרכם, כי הוא לא יצא דרך הרחם בכלל. שני, לפי התנא קמא, לנחלה לא. למה? כדי לזכות לפי שניים צריך להיות מה שנקרא ראשית עונו בעינן, והשני הזה הוא לא ראשית עונו, עונו לשון עונן, האבא היה בוכה על מותו, הוא לא ראשית עונו, כי היוצא דופן מבחינת האבא הזה היה ראשית עונו. אבל הסברנו גם שהראשון לא זוכה לנחלה כי יש כאן חיסון שילדו לו. אז לנחלה השני הזה הוא ודאי לא מקבל פי שניים, למרות שהוא הראשון שיצא פטר רחם, אבל לנחלה לא, כי כדי לזכות לנחלה לפי שניים צריך להיות ראשית עונו. לחמש סלעים נמי, אותו ילד שני, אין פדיון הבן, למרות שהוא הראשון שפטר את הרחם, כסבר כי התנא קמא הוא בדעה בכור לדבר אחד לא הוי בכור. הילד השני הזה, נכון, הוא בכור, הוא בכור אבל רק לרחם, הוא לא בכור לוולדות, אז לכן הוא לא נחשב בכור, אז אין פדיון הבן חל עליו. עכשיו נעבור לרבי שמעון אומר הראשון לנחלה, אותו יוצא דופן יזכה לפי שניים, והשני לחמש סלעים, כן צריכים לבדות אותו. רבי שמעון לתלמיד אמר תלד לרבות יוצא דופן. אז אם שאלת, אם היית שואל למשל מים וילדו לו, אז לפי רבי שמעון תלד זה בא לרבות יוצא דופן, ולכן הוא זוכה לפי שניים. מבחינת ראשית עונו הוא גם, הוא ודאי ראשית עונו, הוא ילד בריא והאבא היה בוכה על מותו. הדין הדין הזה של רבי שמעון ש תלד זה בא לרבות יוצא דופן כלידה, זה נגיד זה עיקרון שרואים בגמרות אחרות גם כן. רשי כאן בדיבור מתחיל לתמי מביא את הרקע, נקרא ביחד. ימר זה רבי שמעון לשיטתו, שאומר במסכת נידה פרק יוצא דופן, ואם נקבה תלד לרבות יוצא דופן, תהווה לידה מעליה, לידה גמורה, ויושבת עליו ימי תומה ותהרה, הלקח גבי וילדו לו בניין נחלה, נמי לידה מעליה חשיב לי, תגמוין על מהתם, לומדים אחד מהשני. נחזור לגמרה. והשני, אותו ילד שיצא בלידה רגילה דרך הרחם, לחמש סלעים, הוא בחור שמחייב פדיון הבן, כסבר, בחור לדבר אחד, הווה בחור, זו שיטת רבי שמעון. רשי כותב שתי שורות מהסוף, בחור לדבר אחד, כגון שני, והווה בחור לרחמים, הווה בחור לכהן. אבל ראשון, אף אגב, בחור לדבר אחד, הוא דהווה בחור לבלדות, ולזכרים, אפילו אחי לא הווה בחור לגבי הכהן, לגבי פדיון, ובפתר רחם, תל הרחמנה, אין פדיון הבן, אלא אם כן, זה יוצא דרך הרחם. עד כאן שיעורנו להיום.